לקראת פרק אונס, הגמרא מביאה מקרים שבהם האדם שעשה את המעשה פטור דין האדם, חייב דין השמיים. כגון הפורץ גדי לפני מת חברו, כופף קמתו של חברו לפני הדלקה, סורר די שקר, להעיד, הידי עדות לחברו ונומיד לו. אלה רק דוגמאות לכל המקרים שבהם אדם לא עשה את המעשה בצורה ישירה. הוא רק גרם בצורה עקיפה שיגרם את זה כחברו. אז החבר נגרם נזק. אבל פטור מדין האדם שמשלו הוא עשה את הנזק בצורה ישירה. וכאן אנחנו צריכים להבין את המושג הזה, פטור מדין האדם חייב זה שמיים. השמיים, שמיים להשם. בארץ נתן מדין האדם. אנחנו מכירים בתורה שני מישורים. המישור הוא אדם למקום, והמישור הוא אדם לחברו. שזה מופיע בלוחות. הלוח האחד, אני אוכל שם לוקחה, שבת, וכדומה זה אדם למקום, ולא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, אדם לחברו. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שכל העבירה, אדם לחברו, היא כפולה. זה רע לשמיים ורע לבריות. כלומר, מי שעובר עבירה אדם לחברו, עובר שתי עבירות, גם כלפי החבר, כלפי שמיים. האם זה המושג פה? שפטור בני אדם וחייב בני השמיים. כלומר, הוא עבר שתי עבירות, עבר פגע בזולת, בחבר, וגם פגע בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא התנגד לך שאדם יעשה, יפגע בזולת. שבת למשל זה רק עבירה כלפי שמיים. מי שעבר עבירה בשבת חייב סקילה מכי שמזיד, חייב חטאת כשהוא שוגג, אבל יש שם שום תשלומים, כי הוא לא פגע באף אדם. פה בפגיעה באדם יש תשלומים, הוא יזיק למישהו. אבל האם נוספת תשלומים כלפי האדם, יש לו כאילו איזה חוב כלפי שמיים. זה הפירוש המושג הזה, או שהפירוש המושג הזה הוא אחר. הפגיעה היא באדם, הוא פגע באדם וחייב כדיני האדם. אלא שמכיוון שהוא לא עשה את המעשה בעצמו בצורה ישירה, בית הדין מוגבל מאוד ביכולת להניש אותו. הנזק נגרם, הסולת סובל, אבל לחייב את המזיק אין לנו כוח. סוף סוף הוא לא עשה את המעשה בעצמו, הוא גורמים נוספים, הוא רק הגרם. אז פטור בדיני האדם פירושו שבית הדין מוגבל ביכולת שלו לבצע גזר דין מכל הזה. ואז אנחנו אומרים, הוא חייב לאדם, לא כלפי שמיים, אלא כיוון שבית דין לא יכול לחייב אותו, הוא צריך מחייבות כלפי שמיים לפצות הניזק. עכשיו, אין נפקיות לשאלה הזאת. נתחיל בתוספות עצמם, תוספות למסכת טבקה מסובב, מדברים על מי שהדיק כופף קמתו לפני הדליקה, וגם מסבירה שהוא כיסה את קמתו לחברו, פרצה אש, קיטת אש, מסע קוצים, גדישו הקמה, והאש התפשטה, והוא רצה להציל את קמת חברו, אז הוא פרס עליה איזה חומר מגן. ובאותה שערו כזיק לחברו, כי תמון פטור באש. אז הוא אמנם רצה להציל, אבל הוא הזיק. אם דברים מצד המעשה האנושי, שהוא עשה, הוא עשה מעשה חשוב, הוא רצה לעזור לו, אלא שהוא גם נזק. אם דנים במישור של אדם למקום, אין ספק הוא פטור. כוונתו הייתה טובה. במישור אדם חברו, הכוונות לא מספיקות. כאן אני אגיד שגם שגמר אומרת בכמה מקומות, אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזיד, בין אונס, בין רצון. גם אדם עשה מעשה באונס, זאת הגדרה, מה זה אונס? הוא לא אשם, אבל סוף סוף לחבר נגרם נזק. הוא לא יכול לפטור לגמרי. סוף סוף נגרם נזק. אז במישור אדם לחברו, אונס לא פותר. בשבת פשוט אונס פטור. אדם שבשבת לא רצה לעשות את המעשה, נהנה לעשות את המעשה בלי מודעות, בכלל לא עבר עבירה. הנה, תוספות שואלים. אם תאמר, גלוי וידוע למקום, למה התכוון? אם לטובה, אם לרעה. מה שאת התוספות? שהוא באמת התכוון לטובה, ואז לא מגיע לעונד בידי שמיים. מה התשובה? שלמה, אפילו הוא מתכוון לטובה, חייב לשרוף. יוכל לשים בעל הבית בתוך כך, מכל מקום נשמה חייב. כלומר, מה אתה עושה? שזה באמת לא במישור השמיים. נכון, אילו דנים את האווירה רק כלפי שמיים, הוא פטור. אבל מכיוון שסוף סוף נגרם לזה גזולת, עם כל הכוונות הטובות שלו, בכל זאת, אי אפשר להתעלם מכך שהוא עשה מעשה שגם נזק חברו. הריאה באמת חולק, הריאה רבי אהרון הלוי מברצלונה, פשיטה מקובצת, אכן חולק על התוספות, ואומר, שאם כמרתו של שמיים, משהו פתור. כלומר, לכאורה, הריאה מעמית הדיון כאן במישור השמיים, בדיני שמיים. האדם בא לפני כיסא של מעלה, דנים אותו שם של מעלה, הוא אומר לו, התכוונתי. שם במישור של מעלה, כן, במישור הזה הוא מת חסיד גדול. לכאורה מחלוקת בין הריאה ובין התוספות, עם השאלה הזאת, האם זה מישור ארצי או מישור שמיים. תראו, יש הרבה נפקים שאלות האלה. אבל בואו נמקד את הנושא הזה דווקא בהבדל משבת לבין נזיקין. נזיקין, גרם נזיקין, לא רק פטור, גם אסור. מה בבטרה אומרת, מי שמניח סולם ליד חברו, ונמיה קפצה, נמיה זה כן, בעל חיים שטורף תרנגולות, הוא המיץ סולם אצלו בחצר, ליד השור. והנמיה, בגלל הסולם שמיד בחצר שלו, קפצה לשור של חברו, והזיקה שם. הוא עבר עבירה. לחייב אותי אפשר. מדוע? הוא גרגרם. הוא לא שלח את הנמיה. זה לא נמיה שלו בכלל. אין לו שום אחריות כלפי הלכורה. אבל הוא אשם בעקיפין שמסולם, שכתוצאה מהסולם, הנמיה קפצה לשם. לכן חברו יכול למנוע ממנו, הוא לא יכול לדרוש פיצוי לנזק. הוא רואה את הסולם, הוא אומר, תשמע, אני מתנגד לכך, תשים סולם פה. הסולם הזה עלול לגרום לנמיה שתקפוץ אליי. אני אוסר עליך, הוא יכול ללכת לבית דין, וייצאו צו מניעה, שלא יעמיד סולם במקום הזה. כלומר, למרות שאין כאן חיוב ממוני, אבל יש חיוב איסורי. גרמה באיסורין אסור, באיסורים התורה, או משום בהפתע לך כמוך, או משום השבת עבדה, אבל זה איסור דורייתא, לגרום נזק לזולת. גם אם פטור לשלם אחר כך, אז הוא חייב להימנע מלעשות נזק, זה איסור דורייתא. מה דין בשבת? ניקח דוגמה משותפת, יש לי מקרים. אחת דוגמאות המעשיות בשבת, שעון שבת, שכרגע השעון, כל החשמל מחובה. אמור להידלק רק בשעה 5 אחרי הצהריים. והוא זה הקדים את ההדלקה לשעה 3. אז במקרה של צורך גדול, הפסד או חולי, לא פיקוח נפש, לא פיקוח נפש, הכל מותר. אז מותר לעשות את זה. יש אומרים שבלי צורך גדול, כלומר, זה לא יסוד דורייתא. אדם שבשבת מקדים את ההדלקה, הוא גורם, ההדלקה הייתה זה באמת, רק הוא זרז את העיתוי, זה הקדמה, זה גרמה, הוא פטור. והוא רק פטור, במקרים מסוים מותר, הוא לא עושה פיקוח נפש לזה. כלומר, מדורייתא מותר. ונזיקין דבר כזה, אדם יכוון שעון כזה חשמלי, שבשעה מסוימת, יגרום לחברו איזה נזק. נניח, ישלח לחברו איזה חץ, זיק חשמלי שיגרום לו נזק, יגרום שריפה. האם גם שם הוא נאמר שזה מותר, שאתה צורך? מה פתאום? עכשיו איסור דורייתא. מדוע בשבת זה לא איסור דורייתא? זה כי זה איסור דורייתא? ההסבר, הגלטל אומר אותו, אחר כך החזון איש, יש הבדל מהותי בין שבת לנזיקין. בשבת חובת האדם לנוח. הוא לא עשה מלאכה. נעשתה מלאכה. המלאכה נעשתה אוטומטית. בעקיפין בתוצאה מאחריותו, אבל זה אחריות עקיפה. הוא בשבת לא הדליק, הוא לא עשה מלאכה. הוא עשה פעולה שמצאת עצמה איננה אסורה, כתוצאה מהנה נגרם נזק, נגרם משהו. בשבת החובה שלנו לשבות. הוא שבת. התוצאה איננה הבעיה. אנחנו מחבלים שעון שבת, מערב שבת, אוטומטיק, השבת כולה מדליקה ומחבה, האדם לא נוקף אצבע, זה קשר לך תחילה. ככה אנחנו עושים כל שבת. בנזיקין, אדם שעשה תחום כזה, ימיד שעון שבת, שיזיק ויחבא וידליק ויזיק, הוא יוכל להיפטר, וזה טענה כלשהי. הוא לא, אין לו טענה להיפטר. הוא, נכון, בדיני אדם לפעמים אי אפשר חייב אותו, אגב, מה, לא פשוט דיני אדם יחייב אותו, כי זה יכול, זה אש ואיזה דין אחר, לא כזה פרטים. אבל ראשית כל שזה, בנזיקין איסור דורייתא. ובנזיקין גם יכול להיות בדין אש, משום שום חיצה, והוא יתחייב מדין אש, לשלם מה שהוא עשה. בשבת לא שר לומר אותו דבר, כי בנזיקין התוצאה היא העיקר. על מה אכפת לו הכוונות שלו? מה אכפת לו המחשבות שלו? אדם לא התכוון, הוא אנוס, אבל הוא עשה מה, התוצאה שחבר יש נזק. אדם לא יכול להיפטר מאחריות נזק שנוצר לזולת. אם כן יוצא ככה, הכל דבר משור ארצי. חיוב נזק שמיים בנזיקין זה לא חיוב כלפי שמיים. זה חיוב כלפי אדם, אתה השם, אתה גם את הנזק, אתה לא יכול להיפטר. ואנחנו כבדין, בכלל פורמלית, אין לנו כוח לחייב אותך, כי אתה עשית פעולה שלא, שלא נעשה בצורה ישירה. אבל זה לא אומר שאתה בסדר. ולכן אנחנו לא נחייב אותך, אבל אנחנו אומרים לך, אתה לא בסדר. אתה חייב לפצות את הניזק. אם לא תפצה את הניזק, אתה עדיין אשם כלפיו. כל המגבלה של זה, הכוח שלנו, לגבות לך את הכסף. המאירי אומר צורה הרבה יותר חריפה. הוא אומר כך, כל שכתבנו עליו, כאן שהוא חייב בדי שמיים, פרושו שהוא חייב בישבון. הוא חייב, הוא חייב להשיב. בעניין איסור, הוא אומר שהוא חייב, עובר עבירה. ואת נתקח אומר, בעברים נראים, שמאחר שהוא חייב להשיב תורת גזלה עליו. כלומר, אם הוא לא ישלם, הוא גזנן. את נתקח אומר, והוא פסול לעדות עד שישיב. נורא מירי, הם חדשים מאוד. הוא פסול לעדות. למה הוא גזלן? מה גזלתי? אני לא חייב שלם. אתה לא חייב לך פורמלית. אנחנו כבית דין לא יכולים לחייב אותך, אבל אתה חייב. אתה פטור. ולכן, אם לא תשלם, אתה גזלן. ולא תשלם, אתה פסול לעדות כגזלת. מירי לא מתייחס לשאלה אחרת, אבל אני משתמע את דבריו כפשוט. מה יקרה אם הניזק יתפוס? יתפוס מהאדם, מהמזיק, יתפוס חפץ או כסף בשווי של הנזק. מסבר שלפי אמירי, התופס צודק. אומנם תפיסה לא דבר ראוי כל כך, אבל המזיק חייב לו. והמזיק חייב לשלם לו. המזיק לא ישלם גזלן. אז מותר לאדם, מותר, לא חושב מותר, לא, הוא תפס, בדיעבד. אם הגיע לידיו ממונו של המזיק, הוא לא רודד אותו. הרי אתה חייב לשלם. יש לי כסף שלך בידי, לא תקבל אותו חזרה. תשלם להפצה אותי. המרשל בים של שלמה עומד אומר שתפיסה לא מועילה פה. אבל גם המרשל לא מתכוון לומר שהוא פטור. אלא הוא אומר שמקום שבית דין לא יכול לחייב, גם תפיסה לא מועילה. כי מה זה תפיסה? תפיסה זה פעולה משטרתית כזאת. הרבה דין מחייב שלם, ואחר כך אדם לא רובצע, אז יש תוצאה לפועל. אז בהלכה יש אפשרות תיאורטית כזאת, לא כך תיאורטית, מחלוקת בגמרא, בבבקה, בפרק המניח. בהלכה נקביעה כך גם שבמידה מסוימת יהיה במקום שבית דין מחייב אדם לשלם, ואדם ביצע בעצמו את פסק הדין, יש מקום לומר שהתפיסה שלו מועילה. אלא מה אומר הים של שלמה, המרשל? הוא אומר כך, מקום שבית דין ודאי חייב אותו, ורק הוא קפץ ודילג כל הפרוצדורה המשפטית, ותפס, אז הוא בעצם עשה את הפעולה הסופית של בית הדין. בית הדין חייב, חייב אותו, ויש הולך להוצאה לפועל, אז הוא רץ ועשה את ההוצאה לפועל בעצמו. אז בדיעבד זה תופס. זה נכון, מקום שבית דין עושה את זה. אבל מקום שבית דין לא יכול לעשות את זה, אז אין לאדם שום זכות הוצאה לפועל. כלומר, המרשל לא חולק על, על המאירי בהגדרה שהדין הזה הוא כלפי אדם. הדין הזה כלפי אדם זה חוב אישי במישור הארצי שהמזיק חייב לניזק. אלא שבית דין לא יכול לגבות את החוב הזה. לכן אומר, אם בית לא יכול לגבות, גם הוא לא יכול לגבות. המאירי יוצא צד קדימה ואומר, אם הוא חייב, למרות שבית דין לא יכול לחייב אותו, בכל זאת הוא חייב. ולכן יש מקום לומר שאם מישהו קיצר את הדרך ולקח ממנו את הרכוש הזה, את משווי הנזק, הרי זה שלו. אם כן, יש לנו כאן שתי גישות, נראה לי שהגישה האחת היא המוסכמת. נקרא דוגמה, דוגמה אחר. אם נכנסים עוד בידי שמיים, יש לנו עוד כמה נפקים. למשל, לפי ההלכה, בידי שמיים לא נענשים אלא מגיל 20. לא שמודר בעבור, נגיד בר מצווה אדם החי למעשה ועובר עבירה. אבל עונש בידי שמיים יש רק בגיל 20. לא מעשה מכל הפוסקים פה שהחיוב בידי שמיים מתחיל בגיל 20. כבר בר מצווה חייב. בר מצווה שעשה את הדברים האלה שמזכרים כאן, פרטנו את הנחת בידי שמיים. כי לא מדבר בעונש בידי שמיים. זה אומר, חיוב כפי אדם, אלא שבית דין לא יכול לגבות ממנו, ולכן אנחנו אומרים לו, דע לך, בכלל מוסרית, אתה לא פטור. אתה צריך כלפי עצמך, כלפי שמיים, להרגיש חוב לפסות הניזק. אז זה לא שייך למישור שעון זה בידי שמיים. אגב, רבי השח פה מסביר משהו משלח דבר עבירה, לא מכיר את כל הסוגיה כאן, יש עוד הרבה נפקמינות לשלות האלה. אחד הנפקמינות שאני כדיין בדין, שדנים בשאלות כאלה של גרם המזקין, אני סבור כדיין, שאם באים לבית הדין, אנחנו באים אלינו כבית הדין הרבני, כבוררים. לצערנו, אין בארץ חוק שמכיר בשיפוט התורני כשיפוט חוקי לצערנו הרב, חוץ מדיני גיטין וקידושין. דברים אחרים, יש ערכאות, אבל אנשים יוזמתם באים אלינו לבית הדין, דינים המונות ודנים. ואז הם כותבים על שתי בוררות. הם מתחייבים לקבל עצמם את פסקי הדין שלנו. ואנחנו מוצאים פסקי דין, והם חייבים אחר כך לבצע פסק הדין. האם אני יכול לחייב בפסקי בוררות גרמה? אם זה רק חיוב כלפי שמיים, אני כבית דין כאן לאדמות, אין לי זכות להגיד לאדם, תשמע, אתה חייב כלפי שמיים, אני מחייב אותך. מה אני אגיד לצד, מה אתה מתערב עם הפרטים שלי? יש לי מין כלפי שמיים, זה בידי לקדוש ברוך הוא, לך אין זכות להתערב. אבל אם לא, אתה חייב לא. זה שכבית דין אין לי סמכות. אבל כשחתמת עליי, חתמת אצלי בשתי בוררות, ואנחנו מכניסים את הבוררות, אנחנו יכולים לדון גם כפשרה וגם בגרמה. אז אתה הסכמת שאנחנו נדון לפי יכולתנו. דווקא המצב היום שבית דין רבני אין לו סמכות משפטית פורמלית, אבל יש לו סמכות מכוח בוררות, הוא יכול לחייב גרמה, כי אם זה דין שמיים, אני לא יכול להתערב. אז דין ארצי, כמו שאומר המאירי, הוא גזלן, הוא צריך לשלם. אני יכול כאן, כדאי נעלי אדמות, להגיד לו, שמה, אתה חייב לו כסף, וכיוון שחתמת בוררות לפנינו, תשלם גרמה. ככה נוהגים לך למעשה.